אני ממש עוד פעם מזמינה את האנשי הרי הרחוקים רחוקים. שומעים אותי? בסדר? אוקיי. זה גם אפשר עם הכיסא ואחר כך לחזור, זה תרגישו בנוח ויש פה כמה מקומות פנויים, ספסל. אז הערב יש ציפייה. יש ציפייה? מה אתם מלחיצים? זה מצחיק לראות, כל ערב יש אנרגיה אחרת. זה מעניין, אני לא יודעת אם אתם חשים, כי אני יושבת מולכם, זה אחרת שיושבים בכיוון הזה. אז הערב אני רוצה להתחיל ב... קטע שבזמן האחרון אני מקריאה אותו בכל ריטריט באיזשהו שלב. אז מי שמקשיב להקלטה, אגב, זה לא אותה שיחה. פשוט אותו קטע. אז שוב, אז ככה, תעצמו עיניים ותקשיבו לאחת הדרשות היפות של הבודה, ככה, ישר ולעניין. אומר ככה. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מגושם יותר מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת הינה מגושמת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד גמיש יותר מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת הינה גמישה ביותר. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מסוכן יותר, המסב יותר הרס וחורבן מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת הינה מסוכנת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מיטיב יותר, המסב יותר עושר ורווחה, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת, מסבה עושר ורווחה, ומותירה את הסבל מאחור. נורא יפה, נכון? אומר הרבה, כן? אין לה שם, זה מתוך דרשות שהן ממוספרות, אז על פי מספרים. כן, אחד, שתיים, אז אין לה... כן. וזה קטע כזה שהוא נותן, גם הוא אומר משהו בעיניי כל כך נכון, כן, שתודעה שהיא לא מאומנת ולא מטופחת, אנחנו יכולים לראות את זה ברגעים האלה שאין תשומת לב, והדפוסים תופסים אחיזה, כמה סבל זה מסב לנו. וכשהתודעה יותר ויותר מאומנת ביכולות מיטיבות, היא יותר ויותר גמישה. יש בה, יש יותר רווחה, יש יותר יכולת לעבוד בצורה מיומנת ומיטיבה. זה שני המילים, אין מה לעשות, שמאפשרים לנו יותר עושר ורווחה. והערב אני רוצה לדבר על האימון של המיטיב, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בכל מיני כיוונים. ואני חושבת שעד עכשיו דיברנו לא מעט על הטיפוח או האימון בראייה צלולה. זאת אומרת, גם האיסוף של התודעה, שזה חלק מטיפוח של איכויות מיטיבות, ואז ההפניית המבט בצורה מסוימת כדי להתחיל לראות למשל מה נוכח ומה לא נוכח, איזה תגובה יש למה שנוכח, נכון? זה מה שראינו, שרשראות התגובה, נכון? אתם איתי מה ש... כן, בעצם זה הראייה הצלולה, ויפאסנה. אנחנו צריכים לראות מה מוביל למה, מה מהווה סבל ומה מאפשר משהו אחר. כן? והערב אני רוצה לשים ככה איזשהו מבט, איזה ספוט כזה על טיפוח איכויות מיטיבות, מה זה בעצם אומר, וקצת לדבר יותר על מטה, שתרגלנו בערב, אבל לא ממש דיברנו, בייחוד לאנשים חדשים, מה זו האיכות הזאת ומה הכוונה בתרגול, שהוא בטח נשמע לכם קצת שונה בערבים בישיבה האחרונה. וגם בחלק השני לדבר על טיפוח של השקפות מיטיבות. אוקיי? מה זה אומר השקפה מיטיבה? ומה, מה, איך אפשר להכניס את זה לתוך התרגול שלנו? אני טועה אם להקריא לכם עוד משהו. יש לי כאן עוד איזה... נו, אני אקריא לכם עוד קטע קטן, בסדר? זה הדרשה על ההתמסרות לתרגול. קטע קטן ממנו. הוא אומר ככה, עבודה. כאשר מתרגל אינו מתמסר לתרגול, זה המילה בהבנה, גם אם תתעורר בו המשאלה והכמיעה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי אי-האחזות, תודעתו אינו משתחררת על ידי אי-האחזות. מדוע? כיוון שהוא אינו מתרגל, כמובן. נניח כי תרנגולת שיש לה 8, 10 או 12 ביצים, לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חיממה אותם כמו שצריך, לא טיפלה בהם כמו שצריך, גם אם תתעורר בה המשאלה והכמיהה, הלוואי שהפרוחה ישברו את קליפת הביצה באמצעות המקור או עם קצה הציפורן ויבקעו בביטחה. הפרוחים אלה לא יצליחו לשבור את קליפת הביצה באמצעות המקור או קצה הציפורן ולבקוע בביטחה. מדוע? כי תרנגולת זו לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חיממה אותם כמו שצריך ולא טיפלה בהם כמו שצריך. בדיוק כך מתרגלים. כאשר מתרגלת אינה מתמסרת לתרגול, גם אם תתעורר בה המשאלה והכמיהה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי אי-האחזות. תודעתה אינה משתחררת על ידי אי-האחזות. מדוע? כיוון שהיא לא מתרגלת, כמובן. שזה אנחנו דוגרים פה. ונקווה לדגור, והכוונה היא לדגור לא רק עקרית, לדגור זה לדגור במובן של להתאמן ולטפח את האיכויות היפות. פה בריטריט זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל הכוונה היא גם להביא את הדגירה הזאת, כן, את האימון ואת הטיפוח הביתה. כן, איך אנחנו בעצם מחממים, כן, ומבשילים מבחינת האיכויות היפות והמשחררות. אז היום זה חלוקה, זה איזושהי חלוקה שהיא לשם השיחה, כן, להגיד טיפוח של איכויות מיטיבות והשקפה מיטיבה, זה גם טיפוח של ויפאסנה, כן, שראייה צלולה, זה טיפוח של משהו מיטיב. זה רק כדי ככה לעזור קצת למטרת השיחה. אז מה זה איכויות מיטיבות? כן, אני אתן לנו מין איזה רשימה כזאת, ויש הרבה, ואפשר בתוך עוד להוסיף, וזה תלוי בתרגום של גם, לא משנה מאיזה שפה, כן, פה זה מפאלי, אבל בכלל אפשר היה להוסיף עוד הרבה מעבר למה שאני אגיד. אז תעצמו עיניים, וכשאני אומרת את האיכות המיטיבה, תראו אם יכולה להיות נוכחת, אפילו לרגע. אתם יודעים, לפעמים כשאנחנו אומרים מילה, לפעמים כשאנחנו אומרים נינוחות, אז אולי יש פתאום נינוחות, נכון? כן, למילים יש כוח, כן? מה שאנחנו זורקים לחלל התודעה יכול להיות לו אפקט. אז ניתן לנו ככה רשימה. אז תראו, כשאני אומרת, אם אפשר להנחיח לרגע את המילה, את האיכות הזו. תשומת לב. ידידות. טוב לב. חמלה, סבלנות, איזון, יציבות, סקרנות, חיוניות, שמחה. זה רשימה יחסית קצרה. יש עוד. כן? אבל כולם באיזשהו אופן את כולן טיפחנו בבנים כאלה ואחרים. להגיד שבעיניי טיפוח של האיכויות האלה, כן? הם בעצם, אפשר להגיד, אני לא יודעת אם היה לכם, יכולתם לחוש כל אחת מהם? כן? איכות מיטיבה, בתוך ההקשר של הדרמה, כן? והיום איתנו שהייתה שאלה מאוד חשובה לגבי ניסוח של שלילי וחיובי, לבין מיטיב ולא מיטיב, כן? אז הניסוח הוא מאוד משמעותי, הוא לא שלילי או חיובי, אלא מיטיב הכוונה מה מאפשר יותר חופש, מה מפחית את רמת הדוקה, את רמת הסבל ואי הנחת, כן? זה יהיה מיטיב, כן? ולא מיטיב זה מה שמצמצם, מה שכובל, מה שמייצר וגורם ליותר ויותר דוקה, אוקיי? זה בעצם, אנחנו משתמשים כל כך הרבה במילה הזאת, ואנגלית אם אתם קוראים אותה זה wholesome, לפעמים לא יודעים מה זה המילה הזאת. זו מילה מאוד, מאוד נחמדה בפאלי. מי יודע? תגידו, אני יודעת שאתם יודעים חלק. זה גם, אבל לא זה, זה גם. נכון? כוסלה. מיטיב ואקוסלה, הלא מיטיב. אתם מצוחקים עם השימה הזה, זה אחלה מילה. זה המילה למיטיב, מיטיב, לא מיטיב בפאלי. כן? אז אפשר להגיד, אם רגע אחד עצרתם וככה, הנחכתם לרגע מה זה סבלנות, מה זה יציבות, מה זה שמחה, היא מיטיבה כי ברגע שהיא נוכחת בתודעה ובלב ובגוף, יש בה משהו מרווח, נכון? איך אני יכולה לדעת אם איכות היא מיטיבה או לא מיטיבה? לא כרעיון, כן? אם אני, ברור שיש איכויות שמיד אנחנו יכולים להסכים אולי, שחמלה היא איכות מיטיבה ונדיבות איכות מיטיבה, אבל יש איכויות שלפעמים אפשר, אני לא בטוחה, כן, אם זה מיטיב או לא מיטיב, ואולי הרפרנס הישיר זה מה, איך החוויה שלי כשהאיכות הזאת נוכחת. אם יש בה משהו יותר פתוח, יותר נינוח, פחות אחוז, פחות כבד, כן? לעומת מצבי תודעה או תופעות מנטליות, שכשהן נוכחות בתודעה, משהו מקובץ, משהו כבד, משהו קשה, אתם איתי, נכון? יש את זה, כן? איכות של קנאה, היא לא כזה, כן? היא כולה, כן? אז תמיד השאלה, וזה שוב שאלות שגם עלו בקבוצות, השתוקקות, אמרתי, לבדוק, מה זה האיכות הזאת השתוקקות, מה היא מייצרת בתודעה, כן, בשונה מהנאה וחיוניות וסקרנות. אז זה בדיקה בעצם, זה היה התרגול שלנו, לבדוק ברגע מסוים, לא כרעיון, כן, לפעמים יש לנו רעיון, כי בלי השתוקקות, אני לא, כן, אני לא אוכל לחיות, לא אנוע בחיים, לא אתקדם, כן, זה השקפה, כן, כשהשתוקקות נוכחת, כשכעס נוכח, כשכנאה, כן, איך החוויה שלי מרגישה, כן, האם זה מיטיב איתי? האם זה מיטיב עם מי שסובב אותי? כן, איך אני מדברת כשהאיכות הזאת נוכחת? איך אני פועלת? מה הווייב שאני מביאה? כן? אז מה זו איכות של התנגדות? כן? האם יש בה משהו שוב נינוח? אני בהתנגדות. או כשאני בהתנגדות או בכעס, זה די ברור. גם איך שאני מרגישה, וגם איך שאני נראית, וגם הווייב שאנחנו מוציאים לעולם. כן? אז המיטיב לא מיטיב, הוא גם לא רק כלפי עצמי. אמרתי, התירוש שלנו לא מעשה פרטי. הוא יש לו רפרנס ישיר החוצה. כן, מה שנוכח בתודעה שלנו, בכל מיני אופנים מתגלגל למה שסובב אותנו, כן? גם המעגלים המאוד מקרובים, וגם המגעים הקטנים שלנו, אתם יודעים, בבנק, בקופת חולים, ה-state of mind שלנו, מיד תחשבו את הגלגל הזה, כן? נכנסים עצבנים לקופת חולים, כי כבר השעה עברה וקבעתי תור, נכון? ואז יש מישהי שעומדת, כן? ואם אנחנו עומדים שם עם וייב של התנגדות ואין שום יכולת לזהות ולרקח, כן, ותכף נראה ככה לטפח משהו אחר, אז הדבר הזה מתגלגל, הוא מתגלגל למי שעומד איתנו, הוא מתגלגל למי שעומדת או עומד, כן, הפקיד או הפקידה, והדבר הזה יש לו אפקט החוצה גם. אז כן, השאלה הזאת של, כאילו, התרגול הזה של סביב מה שקורה פה, זה לחלוטין בעיניי לא נכון, כן, זה, הטיפוח פה הוא טיפוח חוצה. אז קודם כל, איכויות מיטיבות, הרפרנס שלהם יותר, מיד יש איזשהו סוג של well-being, של רווחה. זה דבר אחד, מה זה מיטיב, איכות מיטיבה. אני חושבת שאיכויות מיטיבות, הן מחזקות את המחויבות שלנו לחיים אתיים. תחשבו על האיכויות שאמרתי, ותוסיפו להם. נכון? חמלה וטוב לב וידידות, ושמחה ופרגון ונדיבות, נכון? אם האיכויות האלה מטופחות בתוכנו, הן מחזקות את היכולת שלנו לחיות בצורה הרבה יותר אתית בעולם. כן, אז זה עוד אספקט מאוד משמעותי בעיניי. אספקט נוסף, שהאיכויות המיטיבות, יש בהן פחות תחושה של אני סובבת סביב עצמי. נכון? תחשבו רגע, סבלנות, טוב לב. התחושת העצמי שלנו היא פחות ככה. יש בה טיפה משהו טיפה יותר מעוברר. אתם מסכימים איתי? תגידו לי אם אתם מסכימים איתי. אם אתה לא מסכים איתי, גם תגיד שאתה לא מסכים איתי. וזו שאלה, כן? זו הבחנה שלי פה בהקשר הזה, כן? שבאה כמובן מתוך ההקשר של הדרמה והראייה הישירה של לראות איך כשיש כעס, כשיש קנאה, שיש חוסר פרגון, תחושת העצמי שלי הרבה הרבה יותר מצוקה. היא הרבה יותר, היא הרבה יותר בהשוואה ל, כן? היא הרבה יותר מרגישה צורך להגן. אז זה עוד משהו, למה זה מיטיב? כי זה מעברר משהו בעצמיות מקובצת, ומאוד מאוד מול העולם, אפילו נגד העולם, כן? גם יציבות. השאלה אם יציבות זה איכות מיטיבה? היא מייצרת יציבות, האיכויות האלה מייצרות יציבות. יציבות. אני חושבת שאחד השאלות לשאול לגבי אם כרגע האיכות שלי מיטיבה, זה שהיא משהו מאוד מאוד סובב סביב עצמי, זה יכול להיות שזה לא הכי מיטיב, זה משהו צריך להתרווח. כן? אני מציעה להסתכל על זה ככה. כן? ועוד דבר אחרון משמעותי, שהאיכויות המיטיבות, הן שמות בעצם, כשאנחנו מטפחים את האיכויות המיטיבות, אנחנו שמים יותר ויותר פוקוס על החיובי שיש בעולם, גם בתוכנו וגם אצל אנשים אחרים, על היפה. נכון? יש נטייה, דיברתי על זה הבוקר, יש נטייה לתודעה להתפקס על השלילי, על הקשה, על המקובץ, כן? והאיכויות המיטיבות, יש בהם איזושהי פתיחה כזאת שאנחנו יותר ויותר כשאנחנו מטפחים נדיבות וטוב לב וידידות ושמחה וחיוניות, משהו מתחיל לנוע לכיוון היפה, כן? ולשים פוקוס על זה. ויותר מזה, זה מאוד מעניין, אתם יודעים, אני אוסיף תכף בהמשך לגבי השקפה, אז אני עוצרת כאן, אבל רק כדי להגיד שיש משהו זה אימון שמטה את התודעה גם אל היפה, לראות את היפה, לטפח את היפה, לשים פוקוס על היפה. ואני רוצה ערב להגיד כמה מילים על תרגול של מטה, כי תרגלנו, ולחלק זה חדש, שתרגול של מטה הוא תרגול יזום בעצם, יש בו משהו אפילו מאוד אקטיבי, שבו אנחנו מתאים את התודעה אל ידידות. כן? מטה מגיע מהמילה מייטרי בסנסקריט, שהמשמעות המילולית שלה זה חברות או ידידות. אז יש ככה הרחבה של זה לטוב לב ול... התכוונות אוהבת, באנגלית זה מתורגם בדרך כלל כ-kindness או loving kindness. ובתוך התרגול של מטה, אנחנו בעצם מתאים באופן יזום את הלב והתודעה אל האיכות הזו. באופן מאוד, אפשר לעשות את זה באופן מאוד אקטיבי. קצת הזכרנו בתרגול בערב, נכון, את המשפטים, כל פעם הוצאו פה משפטים, וגם היום יהיה תרגול של מטה עם עוד ככה התייחסות לעוד משפטים, ומשפטים שאתם יש לכם. ולהגיד משהו על טיפוח של איכות כזו, שיש בה לפעמים משהו כאילו אנחנו צריכה להתניע, כן? ולומר לנו שתרגול של מטה, ספציפית, אבל גם של חמלה וגם של פרגון, זה טיפוח של התכוונות. זה לא טיפוח מיידי של הרגש. זה דבר שעולה, כן, מאוד מהר, אני שומעת את ההנחיות, אני שומעת את המשפטים, כן, את ההתכוונות הזו, ולא עולה לי שום ידידות כרגע. ולא עולה לי שום טוב לב, כן? הלב ממשיך להיות סגור. הייתה את החוויה הזאת למישהו, כן? מתי שוב התרגול של מטה, איפשהו בחיים, כן? מאוד נפוץ. וגם כשמתרגלים הרבה שנים זה, שוב ושוב אפשר לראות שאני באה לטפח את האיכות היפה והמיטיבה הזו, כן? והרגש לא מיד נוכח. וזה בסדר גמור. כי זה תרגול של התכוונות. זה לזרוע את הזרע, של ההתכוונות לטפח ידידות וטוב לב, לטפח פרגון, לטפח חמלה. עכשיו, לפעמים כן מופיע רגש. גם זה קרה, נכון? אני שומעת את המשפט, יכול להיות שהוא מאוד מהדהד לי המשפט, ורק שהזכרתי לעצמי את המשפט, משהו טיפה נפתח, כן? איזושהי תנועה של הלב. אז לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה, אבל חשוב לי לומר באופן מאוד ברור, שצריך לזכור שזה תרגול של התכוונות, וההתכוונות היא אותנטית. ההתכוונות עצמה לטפח מטה, כשאני באה ואני מתחילה ככה לעורר את ההתכוונות הזאת עם המשפטים, אז ההתכוונות שלי לטפח מטה היא אותנטית, אני רוצה שהלב שלי יהיה יותר פתוח. אם באותו רגע יש אפקט כזה או לא, זה כבר סיפור אחר. זה כבר סיפור אחר, אבל ההתכוונות עצמה היא זריעת זרעים כאלה של טוב לב או של חמלה או של פרגון בלב, מתוך איזשהו אמון שאם אני אזרה את הזרעים האלה, הם יותר ויותר יפרחו. אם אני אשקה אותם ואני אשקיע בהם, אז התודעה תהיה יותר ויותר, והלב יותר ויותר ייתו לכיוון האיכות הזו. אז תרגול של התכוונות. ואני רוצה להקריא לכם משהו של שי אביבי. גם איש דרמה. כן, דרמה במובן של, כן, טיפוח ואימון התודעה למה שמיטיב. אז הוא כותב על, בעצם טיפוח של טוב לב, של לב פתוח. תעצמו עיניים. תנו למילים לחלחל. כן? הלב, שריר רגשן שכמותו, רוצה להיפתח, יודע שככה טוב לו, אך כמו שריר, נוטה להתכווץ, להיסגר, מתעצל ופוחד. לפעמים קורה רגע נס קטן, הוא נפתח מעצמו. אך לרוב נדרש מאמץ מאיתנו, אם בעזרת החלטה, אם בעזרת זיכרון, לעורר אותו לזכור שטוב לו פתוח. לב פתוח. ללא ספק דבר שיש לחיות בשבילו, לעבוד בשבילו, לרצות אותו ולהתפלל שיקרה. עבורנו ועבור העולם. לב פתוח, לב אחד, בהצלחה, בהנאה, באהבה. נורא יפה. כן, שווה לעבוד בשביל זה. אז לזכור שאנחנו מתרגלים מטה, שאנחנו זורים את ההתכוונות. לפעמים הלב נפתח, ולפעמים הוא באותו רגע סגור, אבל משהו בהתכוונות זורע משהו. נדרש פה אמון, נדרש אמון, ונדרש את ההתכוונות שאולי, כן, אם אני אעשה עוד ועוד, אז משהו יתחיל, כן, להיפתח לכיוון הזה. אז זה התרגול של, קצת על תרגול של מטה, ובאותו מובן זה גם תרגול של חמלה ותרגול של פרגון, שלא הבנו את המשפטים, כן, שעובדים בתוך המסורת, אבל תדעו שזה קיים, תחזרו הביתה ותחפשו מדיטציות מולכות, אז אתם תוכלו לשמוע, כן, משפטים שמיועדים לטיפוח ספציפית של חמלה ולטיפוח של פרגון ושמחה. אז טיפוח של חיות מיטיבות הם בעצם המשאב. אומרים משאב? משאב. כן, אמנון? משאב? משאב. זה לא נקלט, נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן שנייה. יש מיליון שיחות שאומרים, משאב? משאב? לא נשאר. אז משאב, זה כל כך לא אינטואיטיבי. אז משאב. אז לראות את האיכויות האלה כמשאב ליום יום. הם בעצם, כשאני ברגע מסוים מזכירה לעצמי סבלנות, ואני מזכירה לעצמי טוב לב, ואני מזכירה לעצמי לפרגן, אני בעצם יכולה לפגוש כל חוויה בצורה הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר מיטיבה, נכון? כן? במקום הפוך. כן? ושוב, לראות מה קורה כשאני מזכירה לעצמי רגע אחד לנשום, להביא רגע סבלנות באיזו סיטואציה כזאת, כן? אני מדברת גם ביום יום. כן? משהו באיכויות האלה הם משאב, משאב, לתודעה שפחות מקובצת. אז ככל שאנחנו מטפחים אותם יותר, הם יותר ויותר זמינות לנו. אז בואו רגע ניקח לסיים את החלק הזה של השיחה. יהל אמר לי, הציע לי הצעה, במעבר בין החלקים, תגידי שאת עוברת בין החלקים. נעשה מדיטציה קצרה, זה הצעה טובה. אז יש לנו נטייה להכניס הרבה דברים לפעמים, אז אני רוצה להזכיר לנו את הרשימה, אז בואו עוד פעם, תעצמו את העיניים ותראו אם אני מזכירה את האיכות, מה מהדהד, איזה אפקט יש לה על, על הלב, על הגוף, על הלך הרוח. סקרנות, ידידות, יציבות, טוב לב, עיניים טובות. שמחה. אז טיפוח של איכויות מיטיבות. כל האיכויות האלה נוכחות, היו נוכחות פה בימים האחרונים, ותקווה שנמשיך בחיים להמשיך לטפח אותם. אני רוצה לעשות ככה שיף ולדבר על עוד טיפוח, שהוא גם טיפוח מיטיב, הוא קשור לטיפוח של השקפה מיטיבה. כן? השקפה וגם מבט מיטיב. וזה מאוד בהמשך לשיחה שהייתה אתמול, ויהל בשיחה אתמול, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לקראת הסוף הוא דיבר גם על השקפות. כלומר, בין עבודה עם מחשבות תורדניות, ואז ככה גלש להשקפות, ובסוף דיבר משהו מאוד מסוים על השקפות, אז אני אחזור טיפה אחורה. ככה, על אי השקפה, אז אני רוצה כן לחזור לנושא של השקפות. ולומר שבעצם מה זה השקפה? בעיניי, השקפה, זה בעצם אפשר להגיד מחשבה שאולי חשבנו אותה הרבה מאוד פעמים, עד שהיא הפכה להיות מן המשקפיים שדרכם אנחנו רואות את המציאות. נכון? מה זה השקפה? זה נורא יפה להשקיף, כן? השקפה זה סוג של מחשבה, רק בשונה מ... אפילו מחשבות, כן, מה שנקרא, מחשבות הדיסקורסיביות, שאני חושבת בהרבה מאוד מילים, או מין מחשבות כאלה שרק קופצות ככה, פה חשבתי על זה ופה הגבתי על זה, ככה מין סוג כזה של מחשבות. השקפה זה מין כמו מחשבת background, נכון? מין משהו כזה שיושב ברקע, והיא ה-view, כן? באנגלית ה-view. היא זאת שזה המבט שדרכו אנחנו מביטים ומביטות על העולם. ויש תיאור מאוד יפה של מורה בשם גיל פרונסדל, שהוא אומר ככה על השקפות. מאחורי כמעט כל מה שאנו עושים, אומרים או חושבים, קיימות השקפות. לחלקן אנו מודעים, אך לרבות מהן, לא. לעתים קרובות, השקפתנו הבסיסיות מוטבעות ומושרשות בנו, עד שכבר איננו תופסים אותן כהשקפות, אלא כמהות האמיתית של הדברים. נכון? כן? אז הנושא הזה של השקפות, אני ככה אתייחס ספציפית להשקפות מיטיבות, אבל הוא נושא מאוד מאוד גדול ששווה להביא אותו ככה גם בבית, לראות בעצם מה ההשקפות שנוכחות בחיים שלנו וכמה הן מתנות את האופן שאנחנו תופסים ותופסות את המציאות. כן? המשפט של הנייס נין, שהוא כל כך יפה ואפשר להתייחס אליו בכל מיני הקשרים, אבל גם בהקשר הזה, שאומרת אנחנו לא רואות את הדברים כמו שהם, אנחנו רואות אותם כמו שאנחנו. אמת, מה לעשות, כן? אבל ברגע שיש איזושהי הבנה שזה אכן כך, אז זה אומר שיש גמישות מאוד מאוד גדולה. כי אפשר לתפוס את המציאות באופנים שונים, זה הגמישות של התודעה. אם אני רואה שהאופן שהמציאות נחוות היא קשורה למבט, היא קשורה להלך הרוח, אז אם אני יכולה לעשות שינוי, אם אני יכולה לשנות פרספקטיבה, גם החוויה שלי יכולה להשתנות. נכון? כן או לא? אני חושבת שזה מאוד אינטואיטיבי לנו להבין את זה, זה הרבה הרבה יותר קשה להכניס את זה לתוך החיים ולתוך התרגול. זה הנקודה, כן? אבל ממש להביא את המשפט הזה ולהבין ככה, להזכיר לעצמנו בהרבה סיטואציות, זה לא שאני רואה, תחשבו כמה פעמים אני רואה לנו, זה גם השקפה. אני רואה את הדברים ממש כמו שהם. ברור. כן, הוא לא רואה את הדברים כמו שהם, כן? אז הרגע הצירה ולהגיד, הידיעה עמוקה ואינטואיטיבית, שזה לא כך, אלא זה כפי שאני תופסת אותו בצורה מסוימת, זה כבר יכול להתחיל להרער את ההאחזות שלנו בנקודת המבט. כבר משהו יכול טיפה להתעברר, כן? אז ההשקפות הן בעצם מין רעיונות, ואני חושבת שבעקומי זה נקרא אמונות בסיס, אני צודקת, יהל, ככה זה נקרא אמונות. אמונות ליבה, כן? אני חושבת שזה ברפרנט לסוג הזה של ההשקפות. והיכולת שלנו להתחיל ברגעים מסוימים, לשים לב מה יושב שם ברקע, כן? מה המשקפיים שדרכם אני תופס את המציאות, והאם המבט הזה הוא מיטיב או לא מיטיב, כן? אז יש פה בכלל סוגיה בכלל להתחיל לזהות מה עם ההשקפות האלה שנוכחות ברגעים מסוימים, ואני רוצה לשים דגש הערב ברגעים שיש דוקה, ברגעים שיש קושי, שיש מצוקה, כן? איזשהו רמה של חוסר סביעות רצון, זה ממש הזמנה לשים לב מה ההשקפה שנוכחת פה. איזה מבט, כן? וגם איזה איכות, אבל איזה מבט אני מביאה שמייצר חוויה מאוד מאוד מצומצמת? והאם אני יכולה לעשות איזשהו שינוי גם באיכות שאני מביאה וגם במבט שיכול לעברר את התודעה שמתכווצת? שיכול לייצר יותר רווחה, יותר well-being, גם בשבילי, גם בשביל הזולת, ובכלל של כל הסיטואציה, משהו פה נפתח בפרספקטיבה. אז אני אגיד עוד משהו קטן על השקפות. אחד הדברים שאנחנו גם יודעים, אני חושבת מהחוויה, אבל גם זה יותר ויותר בתוך המחקר, איך ההשקפות שלנו, כן, או השקפה שמתנה בכלל איזשהו סוג של תפיסה, זה מה שאנחנו קולטים בכלל מהחוויה. החוויה שלנו היא מלאת רשמים. מה שאני קולטת ברגע מסוים מתוך החוויה, קשור גם למבט עצמו. כן? זה אחד המונחים שאפשר להתייחס את זה, זה מה שנקרא selective attention. כן? האטנשן שלנו הולך לאור בכלל ההתכוונות, וההתכוונות קשורה גם להשקפה. כן? אני אתן רק דוגמה קטנה לגבי העניין הזה. אם יש לנו איזושהי השקפה שלמדנו במהלך חיינו, שוב, ההשקפות הן לא שלנו, מאיפה הן הגיעו? מעניין, נכון? הם נוצרו, כן? אני תמיד אומרת, אין להם גבול, כן? איפה הם התחילו ההשקפות האלה? זה משהו שעם החיים אנחנו, משהו מתהווה בתוכנו לכדי האימות של השקפה מסוימת. אם יש לנו השקפה, לדוגמה, שהעולם הוא אכזר, כן? גדלנו בבית, באווירה שמכל מיני סיבות, זו ההשקפה שהייתה נוכחת. לפעמים זה הופך להיות, כן, אמונה כל כך עמוקה, זה המבט שדרכו אנחנו יוצאים לעולם. ואז מה שאני רואה עם ההשקפה הזאת נוכחת, את כל האכזריות. עכשיו, זה לא שאין אכזריות בעולם, אבל יש גם, מה? יש גם הרבה דברים טובים, והרבה יופי ונדיבות וחמלה. אז רק הדוגמה הזאת שהיא ככה מאוד כזה, איך אם יש השקפה מהסוג הזה, מה שאני קולטת ממגוון הדברים שנוכחים בחוויה שלי, זה יהיה זה. כן? ודוגמות כאלה ששני אנשים יכולים להיכנס לאותה סיטואציה, נגיד חברתית, אחד עם השקפה הזו, ואחת עם השקפה שהעולם יפה, והעולם חייך אליי, כן? גדלנו במקומות שונים, כן? נקלוט דברים אחרים לחלוטין, נקלוט פרצופים אחרים, נקלוט דברים אחרים. ואז החוויה שלנו מתעצבת מתוך זה. אז החוויה שלנו כל הזמן בהתהוות מתוך ההשקפה והלך הרוח, זה מה שהרבה, אפילו מפנה את מה אני תופסת, ואז הרבה פעמים זה שאני תופסת את זה רק מאשרר לי את ההשקפה שלי, והנה יש פה מעגל שלם. להתחיל לראות את זה ולהבין שזה מה שמתנה את החוויה שלי, יכול לאפשר לנו לאט לאט להתחיל לעשות שינויים גם בהשקפה שלנו ברגע מסוים. זה לא שכל כך מהר ההשקפה העמוקה תיעלם, אבל לפחות אני אראה, הנה היא נוכחת, והנה זה מה שהיא עושה, והיא מייצרת הרבה מאוד סבל. אולי יש לי את האופציה לעשות משהו, להביא מבט אחר, כן? לשנות את ההשקפה שלי בצורה מיטיבה. אני אתן דוגמה מאוד משמעותית שאנחנו פוגשים אותה על הכרית בצורה מאוד ברורה בעיניי, והיא רלוונטית בחיים באופן כללי. ההשקפה, אתם בריכוז, זה השקפה אוניברסלית לדעתי, ושונה מהשקפות שיכולות להיות מאוד פרסונליות או מאוד תרבותיות, כן? אני חושבת שהיא אוניברסלית. אם אין מישהו שיש לו את ההשקפה הזאת, אז אני, זה מאוד משמח לדעת. לא נעים זה רע, נעים זה טוב. נכון? לא צריך להגיד את זה. זה בבקראונד, כן? נעים זה טוב עוד ניחה. לא נעים זה רע. זאת אומרת שאני, למשל, עכשיו אני חוזרת ממש לתרגול הפורמלי שלנו פה בתוך הריטריט, כל פעם שאני פוגשת אינוחות, את אחד האורחים, כאב, התנועה של הסלידה המיידית, כן, ומה שנקרא, החיצים הנוספים שאנחנו יורים על עצמנו, ככה הבודה מתאר את זה, זה הרבה פעמים אנחנו נבדוק ברקע, באופן אוטומטי, מה שצובע את התפיסה שלנו, שלא נעים זה רע. לא נעים זה בעיה. נכון? מה קורה אם אני משנה, ברגע מסוים אני תופסת שהסלידה שלי נובעת בגלל ש... ברקע יש לי את זה, שהלא נעים הזה זה בעיה, זה מפריע לי. ואני משנה ואני אומרת, כל חוויה היא בסדר גמור. כל חוויה היא תרגול. אין שום דבר שהוא בעיה. נכון? שיפט קטן, כן, במבט, מה הוא עושה לחוויה שלי? אז זה משהו שאפשר לראות אותו כל כך הרבה פעמים, כל פעם שיש איזו סלידה כלפי משהו לא נעים, אתם יכולים ככה רגע אחד לבדוק, וסביר להניח שיש שם באיזשהו אופן התנסחה להשקפה הזו, כן? ושוב, כי הרבה פעמים לא נפגשנו באופן מיטיב עם הלא נעים, ונוצרה ההשקפה שלא נעים זה רע. אבל אם היינו לומדים מגיל מאוד מאוד צעיר, שלא נעים הוא פשוט לא נעים, הוא גם בסדר. אז יכול להיות שלא הייתה מתפתחת ההשקפה הזאת, כן? אז זה דוגמה קטנה, אבל היא דוגמה מאוד משמעותית בעיניי, כן? היא מאפשרת הרבה מאוד חופש מול סוגי הלא נעים שיש לנו בחיים. אם יש לי עוד איזה השקפה ככה... כן, יש לי עוד אחת. ואז אני אעבור להשקפות מטיבות. יש המון, כן? יש לי שיחה שלמה על השקפות, אבל החלטתי לא לעשות את הדבר הריטריט הזה. כי אני חושבת שיש משהו מאוד משמעותי בלהזכיר לנו השקפות מיטיבות, ולא רק לדבר על איך השקפות פועלות. זה משהו שאפשר להביא אותו ככה בהמשך הדרך להרהור, אבל איך סוגים שונים של השקפות מיטיבות. אבל עוד השקפה שהיא מאוד תרבותית, הזכרתי אותה היום קצת, הכואב, הקשה, האינטנסיבי, יותר אמיתי מהנינוח, השלב והשמח. יש אותה? אם אין, נהדר. למי נוכח? תרימו לי את היד מככה הזה. תהיו אמיתיים, נו באמת. כן, זה השקפה תרבותית, זה ממש כאילו אפילו לא משפחתי בעיניי, זה ממש, זה השקפת האמן הסובל. כן, אי אפשר ליצור אומנות בלי להיות באביב. כן? סימן שאלה גדול, יש תרבויות שלמות שאומנות נוצרת ממקומות אחרים. היא תיראה אחרת, אבל היא תהיה אומנות והיא תעורר אולי גם דברים אחרים. כן? זה השקפה, זה רק השקפה. אז ההשקפה שהכואב, הקשה, האינטנסיבי, יותר אמיתי, וגם יותר עמוק. נכון? מי שחשב שאמיתי זה לא התאים לו, אז אני נוסיף את ה... כן? אם יש רווחה וסיפוק וסביעות רצון, אז מה זה השטחיות הזאת? כן? רק השקפה. עכשיו השאלה, מיטיבה או לא מיטיבה? לא השאלה. את הבודה עניין שחרור מדוקה. כן? זה מה שעניין אותו. האם, לפעמים, הרבה מקרים אפשר לשאול, אפילו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל מה יותר מיטיב? איזה השקפה יותר מיטיב לי להביא ולעורר כמבט? כן? כי אם יש ההשקפה הזאת נוכחת, אז ברגעים של רווחה וסיפוק, אם יש משהו ברקע שחושב את זה, שמאמין לזה, שזו אמונה בסיסית, שהדבר הזה אומר שאני לא עמוק מספיק, שלא מתרחש פה, אם אני יש איזו יציבות ושלווה, אז אני לא עושה עבודה. גם זה יש ההשקפה הזאת, נכון? אם אני לא בוכה, אם אני לא מתייסר, כן, אם אני לא נמצאת בזה, אז אני לא נעשית עבודה. זה רק השקפה. לפעמים עבודה משמעותית נעשית מתוך ההזנה של הרווחה ושל הסיפוק ושל השלווה. אז השאלה הגדולה, איפה, מה יותר מטיב לי? מטיב איתי, איזה השקפה? אפילו לא רוצה באמת להגיד אם זה נכון או לא נכון, I don't know, זה באמת רק השקפה. בחלקים, נכון, נכון, נכון. אני מסכימה, אני חושבת שזה, ולכן אמרתי, זה השקפה מאוד תרבותית, ואולם במקומות אחרים בעולם, לא בטוח שהייתי אומרת את זה, והמענה היה כזה, כן? אז היה דברים אחרים, כן? זה לא, שום מקום, בשום מקום זה לא ורוד, זה, כן. אז השאלה של השקפה לגבי מיטיב או לא מיטיב, הרבה פעמים היא לא השקפה, לפעמים אם היא, אני יודעת בוודאות אם היא נכונה או לא נכונה, אלא אני רוצה להציע את העבודה עם השקפות, האם ברגע מסוים זה מאפשר יותר רווחה, יותר סיפוק, יותר נינוחות, או אם ייצר יותר צמצום, קושי וכאב. אז זו השאלה שהיא משמעותית בעיניי, ואני רוצה לשים אותה פה היום. אז התיאור של הבודה, אגב, למה היא השקפה מיטיבה, שזה האיבר, אתם זוכרים שבשיחה על ארבע אמיתות של סימי, נכון? האמת הראשונה שאומרת, יש חוסר סביעות רצון, יש דוקה, נכון? האמת השנייה אומרת, המקור... זה ההשתוקקות והאחזות, הרצון הבלתי סווה, נכון? אני רק עושה לנו בוחן קטן. האמת השלישית אומרת, אפשר להפסיק את הדוקה, זה מאוד אופטימי. והאמת הרביעית זה של הדרך. אז הדרך היא הדרך בעלת שמונת האיברים, והאיבר הראשון זה השקפה מיטיבה. השקפה משחררת, כן? זה בעצם הדבר שמניע את כל הדרך. כי מה שהרבה פעמים אנחנו לומדים, כן, בהקשר כזה של הדרמה, בעצם ההתכוונות היא להביא השקפה מיטיבה. מה מאפשר לי לשחרר רגע מקובץ? מה מאפשר לי להתבונן בצורה יותר מטיבה על החוויה שלי? מה מאפשר לי לפגוש את העולם בצורה יותר פתוחה? כן? אז זה האיבר הראשון. אז האופן שהוא מנסח את זה, הבודה, הוא אומר, השקפות שגורמות למצבי תודעה לא מיטיבים להתפוגג, כן? זה השקפה מיטיבה. והשקפות שגורמות למצבי תודעה מועילים להתעורר או להתעצם, זה גם השקפה מיטיבה. אוקיי? כן? אז זה גם מה מאפשר ברגע מסוים לכעס, או להאחזות, או לשנאה יותר ויותר להתפוגג, ומה מאפשר לנדיבות וליציבות ולשמחה להופיע, איזה השקפה, כן, זו השקפה מיטיבה. כן, אתם רואים, זה כל פעם עובד על שני, כמו מאמץ נכון. אז השקפה מיטיבה זה מה זה בעצם מה שמחלחל לתוך המבט שלנו, ויכול לרווח משהו, לפתוח משהו. זה השקפה מיטיבה. אז אני רוצה להציע לנו בעבודה עם השקפות מיטיבות, זה ברגעים של דוקה, גם פה בריטריט ובכלל בחיים, לשאול רגע, איזה השקפה יושבת פה ברקע? מה גורם לי להצטמצם סביב משהו, כן? מאוד לכעוס ממשהו, מאוד לכאוב ככה בעצבים, כן? בתנועה שהיא חסרת נדיבות, כן? איזה השקפה נוכחת שם ברקע? כן? זה יכול להיות השקפה על עצמי, זה יכול להיות השקפה על העולם. ואז אפשר, כן, ובתוך הריטריט ברגעים שאני במאבק, אפשר לשאול רגע, איזה השקפה נוכחת כאן? כן, אולי השקפה הזאת היא שהכואב הוא מפריע לי, כן, שהוא בעיה. כן, אולי יש שם השקפה שאומרת, לא הולך לי בתרגול. כן, את השקפה הזאת? כן, אז משהו שמתחיל לייצר איזשהו התנגדות, כן, ותסכול. ואז אפשר לשאול, איזה מבט או איזה השקפה אני יכולה להכניס לתוך הראייה שלי כדי שתרווח משהו? יכול להיות, אתם איתי כאן בנקודה הזאת? כן? זה יכול להיות ניסוחים מאוד מאוד אישיים, כן? אני אציע פה כמה הצעות, אבל איזה מבט אני יכולה, איזה פרספקטיבה אני יכולה להכניס לתוך הראייה שלי, זה לא רק קוגניטיבי. אם זה יהיה קוגניטיבי, הרבה פעמים זה לא ישנה. איך אני יכולה להכניס איזשהו פרספקטיבה אחרת למבט, כדי לפגוש את החוויה שלי כרגע בצורה יותר משחררת, בצורה יותר מיטיבה. אז אני רוצה להציע לכם ככה לשבת בישיבה יציבה ככה כדי שאני אציע לנו השקפות כאלה שתוכלו אולי כן אולי אחת או שתיים תהיה רלוונטית עכשיו ובהמשך הדרך. תנו רגע לתשומת הלב, להתרווח ולהתבסס בגוף. לחוש מה שנוכח בשבילי עכשיו, גם בגוף, גם בתודעה. אפשר להציע שברגעים שיש תחושה של מאבק מול משהו לא נעים. אפשר להזכיר לעצמנו את הפרספקטיבה, את המבט. שכל מה שנוכח הוא תופעה טבעית. כל מה שנוכח בחוויה שלנו זה תופעה טבעית. אפשר לבדוק ברגעי המאבק אם יש שם איזושהי השקפה שאומרת זה בעיה, זה מפריע לי. השקפה שזה לא צריך להיות פה. אז להזכיר את ההשקפה המיטיבה שאומרת כל מה שנוכח הוא תופעה טבעית. לא בעיה. סעדות הג'ניה אומר, it's only nature. Only nature. זמנים כאלה של דוקה, ששם ככה, זה הזמנה מיוחדת, לראות אם אפשר לשנות משהו במבט. זמנים ככה של איזשהו הלך רוח כבד, או איזה קושי. אפשר להזכיר לעצמנו שהכל חולף. הכל הרי. יכול לחזור. מדוע הרי? האם ההשקפה הזאת יכולה להיות מיטיבה ברגע מסוים? הכל חולף. כל החולים והחולות כאן ברגעים של צינון, כן? לכמה פעמים עליהם את ההשקפה, אי אפשר לתרגל כשאני חולה. זה הזמן לתרגל כשאני חולה. כן? אז לפעמים ככה, כשמתחילה ההשקפה הזאת שזה קשה, כן? אז תזכורת הזאת, אולי תזכורת, כן, ההשקפה שאומרת, זה טבעו של הגוף, גם חולה. לראות עם סוג הזה של המבט, תזכורת, ההשקפה, מרקח משהו בתנועה שמתנגדת, כועסת. מה פתאום הגוף הזה חולה? קרה, איך זה יכול להיות? זה טבעו של הגוף. ניסוח של הבודה, ממטה הזה, אומר ככה, לגוף הזה חסרונות רבים. יש לו מחלה בעין, מחלה באף, מחלה בלשון, גרדת, עקצת, מתחיל למנות. לגוף הזה, אני מאוד אוהבת את זה ברגעים שאני שוכחת שטבעו של הגוף לחלות, להיות שברירי, להיות פגיע. צריך לכעוס על זה שמשהו לא נעים לי ומסתדר לי. אז אולי, כן, צריך לבדוק האם התזכורת שהגוף הזה הוא שברירי. ויש לו חסרונות. כן, משהו מתרקח במפגש שלנו עם הגוף. אפשר לראות אם ברגעים ככה שתודעה היא בחוסר סביעות רצון. היא מתפקסת על מה אין לי, על מה חסר לי. אז אם אני יכולה לשנות את הפרספקטיבה ולראות מה יש לי. מה נוכח בחיים שלי שהוא משמח? כן, זה סך הכל השקפה מה חסר לי. באותה מידה אפשר לראות מה יש לי. כן. לראות אם משהו התזכורת הזאת, לשנות את המבט שמתפקס על השלילי. מרגעים שמשהו ככה מתכווץ ובמאבק עם עצמנו, עם אחרות, עם אחרים, יש איזשהו קונפליקט, יש חיכוך, גם פנימי, אבל גם בחוץ. לראות אם ההשקפה שחמלה וידידות, זה איכות שיכולה להיות מיטיבה. קודם כל להביא את זה כהשקפה, כבחירה. הפרספקטיבה הזאת שאומרת, וואי, אולי חמלה וידידות, זה המבט שיוכל לעזור לי להתמודד עם הקושי, גם הפנימי וגם החיצוני, עם הקונפליקט. זה בעצם השקפה להגיד שחמלה וידידות זה איכויות מיטיבות, משחררות, מאפשרות. עוד אחד אחרון כהשקפה. מרגעים של, שוב, של מאבק עם משהו. זה יכול להיות כאן בריטריט ובכלל בחיים. משפט של גיא אמסטרונג, מורה מקסים, שהוא אומר, What is, is. Let it be. What isn't, isn't. Don't create more. זה להזכיר, זה לא אינטואיטיבי, כן? אז ככה, ממש לזכור משפטי, אני שיילה קאסמן, אחת המורות שלי, ככה בעבר היא נתנה את המשפט הזה שהיא קראה לו wisdom phrases, משפטי חוכמה. זה בעצם השקפות מיטיבות, כן? אז להזכיר את מנו, what is, is, let it be. What isn't, isn't. Don't create more. נראות עם ההכנסה הזאת, היא מאפשרת לאיזשהו ריכוך בתנועה שמתכווצת, מתנגדת, כועסת, מאשימה. אז התרגול של ההשקפות הוא התרגול שבודק לא אם ההשקפה עכשיו היא נכונה או לא נכונה בכל סיטואציה. כן? יש כאלה אגב שאפשר להגיד, וואלה, זה תמיד נכון. זה לא הנקודה, אלא איזה מבט, איזה השקפה יכול להיות יותר מיטיב. ומיטיב זה יותר משחרר, יותר פותח, יותר מרווח. הוא מאפשר לראות מרחב יותר גדול. הוא מטפח איכויות יפות בתודעה שלי. זה העבודה עם השקפות. מרסל פרוסט כתב משפט מאוד מאוד יפה, שהוא אומר, "The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." The real voyage of discovery consists not in seeking new landscape, but in having new eyes. איך העיניים, המבט שלנו, יכול להשתנות בצורה משחררת. אז אני רוצה לסיים גם השקפה מיטיבה נוספת, ואז אני אקריא לכם קטע של שרון זלצברג. ההשקפה שיודעת שהתרגול הוא לא לינארי במובן שנראה לנו. אוקיי? אנחנו יכולים להחזיק בזה מהשקפה, שאם כבר ישבתי 5 ימים, ואם אני מתרגלת כבר 2, 3, 10, 15, 20, אז זה לא היה צריך להופיע. וזה לא ברור מאיפה הוא הגיע. ועל זה כבר עבדתי 200,000 פעם, ואת זה שחררתי בפעם המיליארד. אז השקפה מיטיבה וחשובה, התרגול הוא לא לינארי במובן שנראה לנו. הוא מתפתח, אבל הוא לא לינארי. זה גם בתוך ריטריט אפשר לראות את זה באופן מאוד ברור. איך משהו מתפתח, הזכרתי את זה, אבל ישיבה אחת יכולה להיות מאוד שלווה, וישיבה אחת יכולה להיות מאוד צוערת. יש פתאום איזשהו רווחה, ואז פתאום עוד פעם גל של אורחים מציף אותנו, כן? אז לזכור את ההשקפה הזאת, היא מאוד מאוד מאפשרת להתנהל בעולם ובתרגול בצורה נינוחה. כן? התרגול הוא לא לינארי כמו שחשבנו. יש התפתחות, אבל יש עליות ומורדות. כן? זה השקפה כל כך חשובה, כמה דוקה יש לנו מההשקפה, שאם תרגלתי ככה, אז זה לא צריך להיות. כן? אז זה השקפה חשובה מאוד. אז אני אסיים עם קטע שכתבה שרון זלצברג, מי שמכיר, היא מורה לויפאסנה, ומלמדת הרבה מאוד מטה, והיא אומרת ככה. אנחנו יכולים לאמן מחדש את התודעה, להיות מודעת, להיות בתשומת לב, לנוח במה שקורה בכל רגע, להרפות מההזדהות, מההתנגדות ומהתעתוע, ולהתמלא באהבה. אימון התודעה באמצעות המדיטציה לא אומר שאנחנו משעבדים אותה בכוח, או חובטים בה לתוך צורה, אלא מתאים אותה בסבלנות רבה, אל מודעות, אל מטה, אל חמלה, הרפיה ונדיבות הרוח. שוב ושוב, לא משנה מה קורה, אנחנו מתאים את התודעה דרך תרגול המדיטציה, להרפות, למצוא נינוחות, ולחוות spaciousness, פתיחות. איכות התבועה במודעות ובמטה. אז 10,000 סוגי שמחות ו-10,000 סוגי צער יכולים להתעורר. אבל הפתיחות הזו, הspaciousness, כמו הנכוחות של השמיים, יכולה לשנות את חיינו. ככה, בוא נשב רגע עם spaciousness, פתיחות, מרחב. תודה על ההקשבה. ונצא לקריספיות שבחוץ. פעמונאית, פעמונאי, אז 7 דקות ל-9, נחזור לתרגול של מטה. נזרע את הזרעים של טוב הלב.